שעסקנו בהקטיפה תזוז. אנחנו ביציאת מצרים, כתוב ויסעו מסוכות ויחנו בעתם בקצה המדבר. ויסעו מסוכות, מה זה ויסעו מסוכות? אומר רש"י, ויסעו מסוכות ביום השני, שהרי בראשון באו מרמסס לסוכות. רמסס זה היה מקום טוב. המילה רעמסס, רע, מה זה רע?
זה לא טוב.
רמסס זה היה מקום לא טוב, כן. סוכות זה מלשון סוכה, סכך. סכך זה, לא רק הרי, סכך זה מקום של מצווה, כן. השכינה מתגלה בסוכה, כן. אז אומר, ויסעו מסוכות, זה היה אומר ביום השני, כן. ויסעו מסוכות, ביום הראשון הם יצאו מרמסס לסוכות. היום השני באו מסוכות למקום שקראו לו, איך קראו לו? ויסעו מסוכות למקום שקראו לו איתם, בקצה המדבר. זה היה המהלך השני. כל יום ביציאת מצרים הוא לא מקרי. זה תהליך. אנחנו בכלל סופרים את הימים מיציאת מצרים עד מעמד הר סיני, 50 יום, ימי הספירה. בשבעת הימים הראשונים, עד יום שביעי של פסח, שעד היה קריאת ים סוף, כל תנועה כאן היא מכוונת. זה לא במקרה נסו לאיתם. לא במקרה. איתם זה אותיות אמת, תשימו לב. א', ת', א' ת' זה מא' עד ת', ומ' זה אותיות האמצעית. מ', האמת, זה א', מ', ת'. אותו דבר. אז יצאו מסוכות, הגיעו לסוכות, מדרגה של סוכה, סכך, משוחח עליהם כל היום, ענני הכבוד, ועוברים מדרגה לאיתם אותיות אמת. עוברים עוד מדרגה. אגב, נראה שעשה כאן איזה זיגזג בתחילת הדרך, כאילו התקדמות, אגב, נסיגה כל מיני לפתות את המצרים, שירדפו אחריהם על מנת שיתבעו בים. אבל תדעו לכם שכל יום זה יום. הנה עכשיו נולדה בת לאחד התלמידים, יום הראשון ומשהו מיוחד. היום השני זה גם יום מיוחד. אנחנו כבר התרגלנו שכל יום דומה אחד לשני. וכל יום זה משהו מיוחד. גם לך יש לי. כל יום, אתה רואה כל יום שהוא מתפתח.
יש ראש חדשים.
טוב. אנחנו במשניות. איפה המשניות? יפי, תודה רבה. פסחים, פרק א', משנה ת', כיצד תולין ומפשיטין? אתם לא שחטתם אף פעם עז או כבשה, נכון? לא יצא לכם. אז בואו נתאר לכם. פעם למדו כאן במקום קבוצה של רבנים, חבר'ה אתיופים שנהפכו בסוף לרבנים. בין השאר הם למדו גם שחיטה. וגם אני לא יצא לי להיות בבית מטבחיים, לראות איך שוחטים דברים כאלה. אבל השוחט, זה שלימד אותם שחיטה, הוא אמר, אתם יודעים מה, אני אביא כבשה, ואנחנו נשחוט ונתאמן באופן חי, ואני אראה לכם איך שוחטים. מה שאנחנו קוראים כרגע, זה בדיוק מה שראיתי כרגע. מה הוא עשה? הוא שחט את הכבשה, ששוחטים, הכבשה שוכבת על הרצפה. אבל אחרי שאדם נשפח וכל הדברים האלה, תולים את הכבשה על הרגליים האחוריות, על איזה וב כזה, ויתלוי, והשלב הבא צריכים להתחיל להפשיט את האור ולהוציא את האיברים הפנימיים. זה נעים, מה אתם אומרים? זה לא נעים, אבל מה לעשות, זה חלק מהעבודה, לא כל דבר צריך להיות, אבל ככה עושים. אז זה אומרת המשנה. בוא נראה כיצד תולין ומפשיטים את האור. איך עושים את זה? בבית המקדש ומקליות של ברזל היו קבועים בכתלים ובעמודים שבהן תולין ומפשיטים, וכל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט, מקלות דקים חלקים היו שם, הוא מניח על כתפו ועל כתף חברו ותולה ומפשיט. מה היה? הוא אומר, היה על הקירות ועל העמודים היו ווים כאלה, ומקליות זה מין וו כזה שתולים אותו, כמו אצל פעם הייתם אולי אצל הקצב, רואים שהוא שם את הבשר בבבים כאלה, כן, כן, תופס את זה, לוקחים את שני הרגליים האחוריות של הקצב, תולים את זה. בסדר, והיו שם מאות מאות כבשים, ולא לכולם היה אונקליות כאלה. אז אומרת המשנה, מה היו עושים לאלה שלא היה להם את האונקליות? היה להם מקל, והיו שמים, כל שניים, היו שמים את המקל על הכתפיים, לוקחים את הכבשה, תולים את זה על המקל, זאת אומרת, מעבירים את הקרש בין שני הרגליים, זה היה קשור, הרגליים קשורות, מרימים את זה, ובזריזות מתחילים לפשוט את האור. ככה, אז ככה היו עושים. זה מה שאומרת המשנה.
כמה שוקל כבשה?
לא הרמתי אף פעם, אבל אם מרימים את זה, זה יכול להיות 20 קילו, 15 קילו. מה?
בין שנתו, נכון?
כן, בין שנתו, לא, משהו, זה אפילו פחות. אולי 10 קילו, משהו כזה.
פחות מלך.
כן, כן. כמו שק קמח כזה. שק מלט. אתה הרמת פעם שק מלט? זה משהו כזה, זה משהו רציני, יכול להיות יותר קטנים, היו יותר קטנים, לא היה דבר כבד מדי. בכלל היו מביאים אותם על הכתפיים לבית המקדש. היו ככה, היו לוקחים, כן. אז בוא נראה איך 14 בניסן שחל להיות בשבת, אין משתמשים במקלות, שאסורים הם, סליחה. אז הוא אומר, ככה היו עושים, ו... רבי אליעזר אומר, ב-14 שחל להיות בשבת, מניח ידו על כתף חברו, ויד חברו על כתפו, כן? ותולה ומפשיט. כן? עכשיו, בואו נעשה דוגמה. תשב מולי, יד שמאל תשים על הכתף שלי. יד שמאל שלי. עכשיו, לוקחים את הכבש כאן, ותולים אותו על היד. ככה, מפיקים חזק, ויד ימין מפיקים את ה... פשטים את ה... בצורה כזאת. למה לא היו... רבי אליעזר אומר, אסור היה להשתמש במקלות של הזו. אז היו כרי קושרים את הרגליים, מכניסים כאילו את יד שמאל מתחת לקשר, הכבש היה תלוי, שני מחזיקים, שק שק תולים את זה. פטנט, אה? רבי אליעזר אומר... 14 שחל להיות בשבת, מניח ידו על כתף חברו, ויד חברו על כתפו, ותולה ומפשיט. ותולה ומפשיט את הפסח על זרועותיהם, כל אחד הקרובם בידו הימנית, כמו שראיתם. אמרו חכמים חולקים על רבי אליעזר, סורים שאף בשבת משתמשים במקלות שאין שבות במקדש. קוראים שהמקלות זה שבות, אמרנו שבות זה לא מלאכה, אבל זה איסור דומה למלאכה. ואף רבי אליעזר סובר שאין שבות במקדש, אלא שכאן שבות שאינה צריכה היא. הרי אפשר לעשות זה בלי מקל, לפי שאפשר להסתדר בלי המקלות. כגון זה אסרו לדעתו אף במקדש. ואין הלכה כרבי אליעזר. אין הלכה כבו. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
אמן.
טוב, אנחנו בדף צדיק, נכון? בית, נון תת. מה זה נון תת, מי יודע?
נגד טנקים.
נגד טנקים, בוא נראה. אנחנו עוסקים כאן בכמה מאמרים שעוסקים בקשר בין תורת הסוד והנסתר, אותו דבר, כן, והגאולה. שזה קשור אחד בשני. בוא נראה. הנסתר ינצח את העולם בחופשיותו, אשר לא תדע גבול של מועקה, ודווקא הוא יודע, דווקא בדיוק נמרץ את הגבול של כבוד, כבוד ושל חוכמה ויושר לבב. רק הסיגול אל הציפייה הנסתרת מודיע אל האנושיות את ערכה ואת ערך התבל. זה צריך להבין. הנסתר זה, כשמו כן, זה לא גלוי. הלא גלוי הוא הרבה יותר גדול מן הגלוי. דיברנו על זה פעם שעברה לגבי אור השמש. שאור השמש המתגלה בכדור הארץ הוא טיפה מאור השמש שהשמש מהירה באמת. השמש היא מהירה באמת בקוסמוס. זה דבר אדיר. ואותם קרניים שנופלות על, על הכדור הארץ, הן מתגלות. אבל הקרניים של אור השמש הרבה יותר מהדבר הזה.
נכון. זה משל. יש הרבה יותר קרניים שנופלות על כדור הארץ, פשוט האטמוספירה עוזרת לסנן אותם.
גם זה, אבל אני אומר, בגדול, נכון. המקור נכון. של האור, המקור של האור, דהיינו, אור החמה הוא הרבה יותר גדול מהמתגלה מן האור. המתגלה הוא, הוא דבר כזה. אותו דבר גם אנחנו. אנחנו לומדים נגלה. מה שהנגלה, פסוקים, תורה, כל זה, זה אפס קצר של מה שלא נגלה. זה הנסתר. שאלו אותי, מה זה הנסתר? שאלו אותי.
מה זה הנסתר?
אני נסתר, אני לא יכול להגיד לכם. אם זה היה גלוי, הייתי אומר לכם. לא, אין דברים שאנחנו באמת, ההשגה שלנו מצומצמת. נו, בכנות, לא? יש כאלה שבאים ומתגיעים, אני יודע את כל הנסתר, מה אתה יודע את כל הנסתר? אתה יודע אפס קצר של משהו. דיברנו על פעם שעברה לגבי הענבה, כשתמיד אדם צריך להיות במידת הענבה לדעת, גם כשהוא מגלה משהו זה לא הכל. זה אפס קצר של משהו. זה משה רבנו שענב מכל אדם, כן? זה מה שהוא רוצה להגיד. הנסתר ינצח את העולם. דבר, דווקא הדבר הפנימי, הדבר הרוחני, הדבר שהוא לא נגלה. מה שנגלה לנגד עינינו זה הגוף. את הגוף אנחנו רואים, את הטבע אנחנו רואים. אבל מה הנשמה של כל זה? מה הפנימיות של זה? מה המגמה של כל זה? את זה אנחנו לא רואים. ואם יבוא אליי אדם, ראיתי, גיליתי, גיליתי, גילה. אני אומר, לאט לך, לאט לך, מה ראית, מה כאן? היית באיזה הזיה, באיזה דמיונות, באיזה זה. חביבי, אתה עוד רחוק מאוד מלגלות מה שבאמת. אז זה מה שהוא אומר. הנסתר הוא היותר גדול, יותר משפיע, יותר כמו הנשמה. למרות שפיזית זה לא נראה הדבר הזה. אבל זה ינצח. כמו שאומרים, סוף האמת לנצח. האמת זה דבר רוחני. זה ערך אמת. סוף הצדק לנצח. הצדק זה דבר רוחני, דבר ערכי. הפיזי, הגוף, הדברים האלה, זה דברים מתקלים, דברים משתנים. אבל הדברים הערכיים, הרוחניים, סופן מנצח. את רק אתן כדוגמה, אנחנו מקיימים מצוות כבר 3,000 שנה. מה זה המצוות האלה? זה רצון השם. הרצון השם הזה, זה שכל כך אלפי שנים אנחנו מקיימים, זה מראה על, על, על דבר אדיר. אם היום היינו מקיימים מצוות, מחר מצוות אחרים, וכל מה מתחלפים, כאילו מתאה, אז איזה מין אמת זאת? היום ככה, מחר זה כבר לא ככה. האמת היא אמת אבסולוטית, מוחלטת. האמת של התורה. וכל מה שמתגלה מהאמת של התורה, זה אפס קצר של מה שזה באמת. איך נקראת? נסתר חוכמת האמת קוראים לה. חוכמת האמת. בוא נראה. ודווקא הוא יודע בדיוק, נמרץ, את חוכמת הנסתר כאן, את הגבול של כבוד ושל חוכמה ויושר לבב. רק הסיגול אל הציפייה הנסתרת מודיע אל האנושיות את ערכה ואת ערך הטבל, דווקא בגלל שסיגול זה ההתאמה, ההכרה, הידיעה, שיש דבר נסתר נותן ערך לחיינו ולעולמנו. הרציונליות מתפתחת רק מפני שמעבר לסף ההכרה שלה, עושה הנסתר את פעולתו המדעית המוסרית. זאת אומרת, רציונליות זה ההיגיון הישר שרואים אותו. אבל מעבר לזה יש מגמה מוסרית, ערכית, פנימית. מתוך כך יש מקום לרציונליות. אבל אם יש רציונליות בלי תוכן, בלי מוסר, בלי ערכים, בלי זה, אז אין ערך לרציונליות, לשכל הפשוט, האנושי. זו לדעת איזה שורש הרבה יותר עמוק לדברים האלה. מזויפת היא ההנחה ההמונית שהנסתר מאחר את המדע. כאילו זה עומד בסתירה הצד הפנימי והצד המדעי, הבהיר, ואת הביקורת המדויקת. ההפך בדיוק. מי שזוכה ללמוד נסתר, הוא דווקא מדייק ומדקדק בכל דבר ודבר. כי אין דבר סתם. כל דבר יש לו תפקיד. כל דבר יש לו פונקציה. אנחנו לא מזלזלים בשום דבר. דווקא הראייה הכוללת נותנת לכל פרט בתוך המערך, בתוך המערכת, את הערך שלו, את החשיבות שלו. דווקא על ידי הנסתר ובעזוז שירתו ועומק עיונו יוסד על יסוד איתן המעמד של המדע ההולך ומתחדש והביקורת המדויקת המנתחת והחודרת. כן, מה המשל דומה, כשתבינו, ניקח נאמר מהנדס. שהמהנדס למד הנדסה. הוא רואה מכונה, מכונת דפוס. מישהו ראה פעם מכונת דפוס? כן. לא ראית מכונת דפוס. זה דבר מורכב מאוד. כל כך הרבה פרטים. המהנדס יודע את המגמה הכללית של המכונה הזאת. הוא רואה את זה בגדול, אבל הוא יודע גם כל בורג בתוך המכונה הזאת. הוא יודע שהמגמה הכללית זה נאמר לייצר, להדפיס ספר, או להדפיס מודעה, או עיתון, או משהו כזה, אבל הוא יודע שכל פרט בתוך המכונה הזאת יש לו חשיבות. זה לא מקרה וזה לא סתם. אותו דבר בא לנסתר. הנסתר, מה זה הנסתר? זה המגמה הפנימית של מכונת הדפוס. יש לה מטרה למכונת הדפוס. מכונת הדפוס זה משל. העולם זה המכונת הדפוס הזאת. הנסתר זה המגמה הפנימית שקיימת בכל ההוויה, בכל הבריאה כולה. זה נסתר, אבל אנחנו יודעים שכל דבר שקיים בתוך העולם, בתוך הבריאה, יש לו חשיבות, יש לו ערך, הוא לא סתם. אז דווקא המדע שהוא חוקר, כל פרט ופרט ואת הסיבה למה וכמה וכל הדברים האלה, זה לא עומד בסתירה למגמה הפנימית. זה משלים את המגמה הפנימית. זה מובן, אספק בזה להיום. Thank you.